שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה, והיום איתי רותה פפיאשווילית, מנטורית עסקית, מומחית לשיווק, בעלת תוכנית רדיו, ובעיקר אישה שיש איתה בעיה, היא חכמה מדי. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דיין וולפנר, ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. היי רותה.
היי.
מה שלומך?
בסדר גמור.
אז מי הכניס לך לראש שאת חכמה מדי?
אוי, זה סיפור.
אז בשביל זה אנחנו פה?
קודם כל, זה אבא שלי שאמר לי את זה כשהייתי ילדה בת 5.
וזה לא היה מחמאה.
לא. זאת הייתה, תראה, בדיעבד היום אני יכולה להגיד שהוא ניסה להזהיר אותי מפני הבאות. הוא בעצם רוצה להגיד לי, תשמעי, את חכמה מדי, ואם תראי את זה לגברים, שיכירו אותך בהמשך או למשפחה שלהם, אז תהיה לך בעיה, תחטפי סוג של מכות. זה יכול להיות גירושים, זה יכול להיות אלימות פיזית, זה יכול להיות כעס מהצד השני.
רגע, אבל בואי נחזור שנייה אחורה. מתי זה היה בערך? מתי נולדת?
1976.
שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, בירושלים, בשכונת קריית מנחם. נכון. משפחה גרוזינית, ההורים נולדו שם?
לא, ההורים עלו לארץ והתחתנו פה.
אז הם עלו, נולדו שם, עלו לארץ, התחתנו שם, את נולדת פה אבל, ועוד שני אחים.
נכון.
ואת הבכורה?
לא, אני מספר 2.
מספר 2, ומה, בת, אבל...
אבל בת בכורה.
בת בכורה,
בעצם. גם נכדה בכורה, זה חשוב.
כן. ולהתמודד עם אישה, זה אחרת. זו לא אישה, זה ילדה.
הייתי ילדה שהייתה מאוד אישה.
כן? כבר מגיל צעיר?
הייתה לי נוכחות, ידעתי מה אני רוצה. ילדה חננה אמנם, אבל במונחים הגיאורגיים, הגרוזינים של פעם, זה לא מומלץ.
לא טוב. לא רעיון טוב.
להגיד מה את חושבת, להראות שאת יודעת, להבין יותר מדי.
למה?
כי בתפיסתם, ואני אומרת בתפיסתם כי זה אף פעם לא הייתה תפיסתי, ואף פעם לא הבנתי את הרעיון הזה. למה אישה לא יכולה להיות חכמה כמו גבר אפילו יותר? הרי רוב הנשים שהכרתי היו יותר חכמות מהגברים שהכרתי. גם אז, בתור ילדה, כשהסתכלתי על מה שנקרא, על כל המשפחה. אבל בבית שלנו, במסורת שלנו, ואני פה הולכת להפתיע אותך, לא רק הגברים אמרו את זה, גם הנשים אמרו את זה. בעיקר הנשים אמרו את זה.
שמה?
פחות. תקטיני.
תקטיני.
אם הוא כועס...
אל תרים את האף?
אפילו תרים את האף, זה היה אפילו דגחת מעל.
אוקיי.
אל תדברי. אם לא ביקשו ממך, אם לא הושיבו אותך. את יודעת שאצל גרוזינים, באירועים המשפחתיים יש שולחן לגברים ושולחן קטן יותר לנשים, שם יש את הדברים הפחות טובים?
באמת?
אמיתי.
אני הייתי בפעם אחת באירוע גרוזיני שהגישו פה כמות אוכל שלא ראיתי כמוה.
זה כן.
ב-12 בלילה התחילו לשים ברווזים על השולחן, לא ראיתי דבר כזה.
עד היום נשארתי ככה. עד היום אני קודם כל מאכילה, אחרי זה אני מדברת.
אוקיי.
זה תפיסת עולם.
אבל נשים לבד, גברים לבד?
לא, לא בכך. אבל זה היה כאילו, גם אם עשו אירוע בבית, היה את השולחן הראשי, את כמובן, הגבר יושב בראש השולחן, וכל הגברים לידו, וזה היה ממש שולחן, קראו לזה סופרה. אז כאילו ממש יושבים עם הרבה אוכל ועם הרבה שתייה, וכל הפינוקים מגיעים קודם כל לכאן, ובצד שולחן פחות מושקע. לנשים.
וגם הילדות מתחלקות?
כן, כן, כן.
הם בשולחן של הנשים.
כן. זה כל הזמן הייתה אפליה בלתי נתפסת. עכשיו, בתור ילדה, אני לא הבנתי למה. שאלתי שאלות. והשאלות שלי הרגיזו את כולם. עכשיו, מאוד חשוב להגיד, סבתא שלי, האישה בסיפור, הייתה זאת שאמרה לי, שש. עד היום כשמישהו עושה לי שש, הוא מקבל תגובה מאוד לא נעימה מהצד שלי, כי זה לוחץ לי לכפתור מאוד מאוד אדום אצלי. למה אני לא יכולה לענות? כי עכשיו הוא כועס, אז אנחנו נכנסות לחדר ומחכות שהוא ירגע.
זה מדהים אותי שזה שנות ה-80, אני הייתי אז בת, כאילו גיל העשרה שלי, הכי רחוק.
בכלל שלא ידעים אותך, כי באותה תקופה...
זה עוד... פשוט עולם אחר, ושתינו גדלנו פה, כן?
אז איפה שאני גדלתי, ובסביבה הגיאורגית... אז הם קראו לזה גרוזינים.
גרוזינים,
אני,
קראו לזה גרוזינים.
הם היו גרוזינים, אז בסביבה שהסתובבתי, גם באשדוד וגם באשקלון, והיו לי חברות שבגיל 16 הכינו אותם לחתונה. ממש סידרו אותם, אף, ניתוח, פה, כל מה שצריך כדי שהיא תראה יותר טוב, והציעו אותה. אני קראתי לזה אצלי בהרצאה, טינדר VHS.
מה זה אומר?
הקלטות. פעם הרי לא היה טינדר ימין השמאלה. נכון. מה היה? קלטות וידאו, איפה הם מצלמים אותה? מה היית הולכת לאירוע? לי אומרים, תתאפרי. הייתי אומרת, אני לא אוהבת הרבה איפור. לא תתאפרי. אישה צריכה להיראות טוב. בסדר? אני תספח משהו על משקפיים אחרי זה, אבל זה כבר סיפור. והייתי מגיעים לאירוע, והמשפחה המערכת הייתה עומדת בשורה. ואנחנו נכנסים. כל האורחים ועושים. זה היה הסלפי של פעם. עושים זווית אחת לפה, זווית אחת לשם, שיהיה גם כל הגוף, שיוכלו להשתמש. האירוע הסתיים. בעלי האירוע מקבלים 5 קלטות וידאו של פעם, זוכרת? ה-VHS. הקלטות האלה זה נכס צון זהב. זה הולך למשפחה בבלגיה, ובאשדוד, ובבת ים, ובירושלים, וממש מעבירים את זה מאחד לשני, ויש עניין, מתכנסים לראות את האירוע הזה. כל המשפחה יושבת, מי מקבל את השלט? בואי נראה אם את בעניין.
אבא.
הסבא. סבא מחזיק את השלט, כל המשפחה יושבת, והוא הטינדר, ימינה, שמאלה, מתחילים לראות גברים ונשים, עושים התאמות ויש הצבעות. לא, לא, היא גבוהה ממנו בראש, זה לא ילך. לא, זה משפחה טובה. לא, זה ממש, ממש, היו מסדרים את העניינים. עכשיו, את זוכרת שאמרתי לך שאני הנכדה הגדולה?
כן.
אז כנכדה גדולה, סבתא שלי הייתה שטחנית. וכולם רצו להחזיר לה טובה על הנכדה הגדולה.
והשידוך הוא בתוך העדה רצוי. אם זה מחוץ לעדה, זה בעיה, נכון?
רק בתוך העדה. ואני, כשלא הסכמתי, אז אבא שלי היה מוכן להיות לארג' ולחתן אותי בגיל 18 עם החבר שלי, שלא היה מהעדה. וזה במקום, זה היה או זה, או אנחנו נהרוג אותך. את יכולה לבחור.
או שתתחתני עם החבר שלך בגיל 18, או שירגו אותך.
והוא היה בטוח שהוא לארג'. הוא הרגיש שהוא מה זה חופשי וליברל, באמת. עכשיו, הבחור בן 18 עוד לא עשה צבא, כאילו אין סיכון, אני חושב על זה. אבל זאת הייתה המציאות שגדלתי לתוכה, ואני עוד באמת גדלתי במציאות טובה יותר מאחרות מהעדה בתקופה שלי. יש לי חברה שהכריחו אותה התחתן עם גבר שהיא לא רצתה, רק כדי שהוא לא יתבייש, שכולם כבר ידעו שהוא הגיע לשידוך. אז אבא שלה פשוט הרביץ לה עד שהיא עשתה את מה שהוא אמר.
זה כאילו נשמע לי, לא רק במדינה אחרת, גם נגיד בשנות ה-20 כזה, אני לא יכולה לתפוס שזה שנות ה-80, שאני גדלתי שם במועדונים בתל אביב, זה נשמע לי עשוי.
את ראית את הסרט של דובר קוזשווילי, כן. חתונה מוכרת?
כן.
שימי לב שבסרט, הבחור בסוף נכנע ללחץ המשפחתי, והוא היה בן 31, בחור גבר, ולמד פילוסופיה. והיה דוקטור, נכון? תחשבי מה זה בחורה? בת 18.
ילדה בת 18.
ילדה שלא יודעת כלום מהחיים שלה, אבל כלום. למדתי בבית ספר דתי. כאילו, מה אני יודעת? לא יודעת איך כותבים צ'ק. איך אני אמורה להתמודד עם החיים בחוץ? ופתאום, בגיל 16-17, מתחילים לבקש ידך. אצלי זה כבר ב-15, ואני סרבתי, אפרופו. לא הסכמתי לפגוש אף אחד. ואז אבא שלי אומר לי, אין דבר כזה שאת אומרת לי לא. אמרתי לו, תקרא להם, אני לא אצא לסלון, מה תעשה לי? תרביץ לי לידם?
אני ארביץ לך לא לידם.
בסדר, לא לידם פחות נורא, כי הם כבר לא פה. אוקיי. מה הוא יעשה כשהם יבואו? אז הוא לא רצה לבייש את עצמו, אז הוא לא עשה את זה. ואני התחבטתי מאחורי הלימודים, אמרתי, אני עוד לא מת, אני לא רוצה להכיר. אבל זו המציאות שגדלתי לתוכה.
ואז איך זה בא עם החכמה מדי? שבערך מגיל 5... אמרו לך,
אני קודם כל שכחתי את זה שאמרו לי את זה, ופשוט כל הזמן התנגדתי לצורת דיכוי הזאת.
אוקיי.
לא הסכמתי לחיות ככה.
פמיניסטית קטנה.
כשאומרים פמיניסטית, לוקחים את זה למשהו שהוא מאוד כזה שורפת חזיות ו...
לא.
אני לא שוביניסטית, אבל אני רוצה לבחור מתי לפנק, מתי לעשות, מתי להעניק. ברגע שזה הופך להיות חובתי, שם אני לא נמצאת. וזה לא משנה מה.
אוקיי.
זאת אומרת, זה התפיסת ה...
זה, it goes without saying.
אז אצלנו זה לא it goes without saying. לי זה לא, אני לא גדלתי בתפיסה כזאת. אצלי כל הזמן היה צריך וחייבת. את אישה, זה מה שאישה עושה. זה לא משנה. אני בסוף, הם גילו שהיה לי חבר, והם קראו לו.
היה לך חבר בלי ידיעתם?
בלי ידע, ברור.
וגם לא מהידע.
לא. עכשיו, אצל גרוזינים אין חבר. יש או הרוס... או נשוי או מת.
אוקיי.
זהו. אין עוד אופציות.
לאיזה קטגוריה הוא נכנס?
לקטגוריה של כמעט מת, שלחו אותו לדרכו, ואז אני החלטתי שאני לא רוצה להישאר. הם איימו עליי, הם איימו על אחי, הם איימו שיעשו לי דברים, ואני עזבתי את הבית.
מי זה הם?
הסבא, הדוד, הסבתא.
הסבתא גם.
האבא, כן.
באיזה שנה אנחנו כבר נמצאים? 1990 ו...
כמעט 98 כזה.
98?
פחות.
אוקיי. ואת, כאילו, 1998, אנחנו כמעט בשנות ה-2000. יש לה חבר, הוא כמעט מת, שולחים אותו לדרכו, כי היא לא יכול להיות לה חבר. אני מתארת לעצמי גם שלא עשיתי איתו כלום, כי אוהב עבורי.
לא עשיתי, לא הייתי חננה.
היו רוצחים אותך.
פחדתי.
כן. שמרת על עצמך.
כן.
שזה כאילו. טוב.
לא, אני שם, אני יכולה לקחת את הדברים יותר קשים, אבל בואי.
מה? תדברי.
לא, אצל...
זה מאוד מעניין.
כן, אבל אצל גרוזינים, דאז לפחות, היה אפילו תפקיד. כשבחורה הייתה מתחתנת, היו ממנים לה איזה דודה, שהיא הייתה בודקת אם היא בתולה או לא.
אשכרה.
אחרי הלילה הראשון.
אוקיי. זה היה תפקיד של כבוד. היא לא אמורה להיות בתולה. אחרי הלילה הראשון, לא?
נכון.
אוקיי.
יש סימנים, אז היא בודקת את הסימנים.
הבנתי.
מדעית זה בכלל לא נתפס, אבל איך שהם התנהגו, ככה זה היה.
אוקיי, מה עוד? ואז את מחליטה לעזוב את הבית, בגיל 18.
אני בורחת.
בורחת.
לוקחת תיק ו-200 שקל, לא יודעת לאן, לא יודעת איך.
אבל מה גרם לך? קיבלת מכות.
הלילה הזה שהחבר, הם קראו לחבר. הם עשו ישיבה, הם קראו לחבר.
איך הם גילו שיש לחבר? רגע, בואי תספר לנו את זה.
בסוף הוציאו ממני.
מישהו ראה אותך?
מישהו ראה משהו, שראה משהו, ואז אמרתי, כן, יש לי. הסבא שלי אמר לי, אל תדאגי, תביא אותו, נדבר איתו. ובתמימותי, כי רבה היא, האמנתי שהם באמת יזרמו איתי לפנטזיות שלי. הבחור מגיע.
הוא מסכן ילד בן 18, מה
ביוד בית? כן.
אוקיי.
שנינו סיימנו בדיוק את הלימודים, אני יום אחד לפני המבחן האחרון בתושבה, מגיע הבחור, קודם כל הכינו כיבוד, ארוחה אחרונה אולי, שיהיה לו משהו
לאכול.
קודם כל שיוכל, אחרי זה נראה מה נעשה איתו. והבן אדם יושב, וכל המשפחה מתכנסת, ודוד שלי מגיע במקרה, הוא עבר בסביבה, הוא לא תכנן. יש ממש משפחה שלמה. ואבא שלי אומר לו, נו, מה עכשיו? אז הוא אומר לו, אני אוהב אותה. אומר לו, בסדר. מצוין, אני ליברל. תכתב את ההורים שלך, מחר מתחתנים. אומר לו, לא, אני לא יכול. אומר לו, אז אם אתה לא יכול, קח את הרגליים שלך ותצא מפה פעם אחרונה שאתה רואה אותה. אז הוא מתחיל לדבר, וסבא שלי נכנס לעניינים, ואומר לאבא שלי, חכי, אתה לא מסביר לו את זה מספיק טוב. ואז עם סבא שלי הייתה סצנה, שעד היום אני מספרת אותה ואנשים עומדים בהלם כי זה מעביר את הכל. שולחן, כיבוד, כמובן הכריחו אותו לאכול, בסוף הוא אכל. סבא שלי לקח שני הפרסקים, תופס הפרסק אחד ואומר לו, זה רותי, הם קראו לי רותי שהייתי ילדה. אתה רואה הפרסק שלם, יפה, טהור, וזה אתה גם, שלם, יפה, טהור, בינתיים. ואז הוא לוקח את הפרסק שזירו אותי ונותן בו ביס. ואומר לו, אם יהיה ביס בפרסק הזה, הוא מרסק לו את הפרסק השני מול הפרצף, אומר לו, חבל.
וואי וואי.
עכשיו זה נשמע ככה קצת איתולי וקצת זה, אבל באותו רגע הבחור נהיה לבן.
לבן?
לבן. כי זה מסוג האיומים האלה.
זה כאילו
האלה.
סרט של...
כן.
סרט.
זה לגמרי סצנה מתוך סרט. וסבא שלי הסביר לו עוד פעם את מה שאבא שלי הסביר, רק בצורה חצה
יותר. ובטח במבטא גרוזיני כבד. וואי, זה סרט, זה סרט. את חייבת לעשות חיקוי.
לא, אני אין לי את זה. ושלחו אותו לדרכו, והתפנו לדבר איתי. וזה נגמר בזה שאני חטפתי, ואח שלי חטף, ואיומים מפה עד ל... באמת, אני לא אוהבת להיכנס לנקודה הזאת. הלילה הזה נגמר בבית חולים.
של מי?
אני הגעתי לבית חולים. ומשם כבר לא חזרתי הביתה.
את הגעת לבית חולים בגלל משהו שעשו לך?
בגלל משהו שאני עשיתי לעצמי.
הבנתי, ואז עובדת סוציאלית דיברה איתך?
בהחלט, וסידרו לי מקלט. כי אמרתי להם, הם יארגו אותי, אם אני לא יארוג את עצמי, יארגו גם אותי וגם את האחים שלי, אז אני מעדיפה למות, לא רוצה לעשות צרות. נשארתי מכתב. במכתב הזה כתבתי שאני מבקשת שמכאן ילמדו הלאה בשביל אחותי הקטנה, שיצרה ממני ב-15 שנה.
15, וואו.
ושלה לא יעשו את זה, כי ככה לא צריך לחיות. אבל הייתי ילדה בת 18, מה הבנתי? אני מניחה שאפילו לא יודע, ניסיון התאבדות אמיתי, זה היה סוג של...
זה היה קריאת מצוקה.
כן, אני פה וקשה לי ואני לא יכולה להכיל את זה יותר, תראו אותי. אם אני אגיד לך שאמא שלי ואבא שלי באו לבית חולים, מה תגידי?
לא באו.
לא.
אני כבר לא מופתעת מכלום.
לא, כי אם עשית את זה, עדיף שתמותי.
כן, חבל ש...
עדיף.
חבל שניצלת.
אני די בטוחה שבתוך תוכם אולי לא התכוונו. באמת, אני לא מנסה להגן או משהו כזה, אבל בתפיסה של אז אין דבר כזה שבחורה קובעת את גורלה. ולא משנה
תקשיבי,
איזה גורל היא רוצה.
תקשיבי, זה לא תפיסה של אז. בעולם שלי. זה כמעט שנות האלפיים.
בעולם
זה
שלי.
זה היום, זה לא הגיוני.
תקשיבי, לחברות הם לא נתנו לי ללכת. כי יש להם אחים. שלא יקרה משהו. שלא תתפתי.
זה אני שמעתי על מקרים כאלה, אבל לא קשור למסורת.
לא, לא, שלא תתפתי. שלא תתאהבי בבחור. כאילו, את יודעת, עכשיו, תחשבי על בחורות שלא היה להם חבר בשקט. הוא היה כל חצי שנה חבר שלי, אבל... אחרי זה היינו ביחד עוד שנה וחצי, אבל... תחשבי על בחורות שאין להם את החבר הזה, ופתאום מביאים להם שידוך. הם לא יוצאו אף פעם לקפה. הם לא ראו חוף ים רומנטי. פתאום מגיע איזה אביר על סוס לבן. לא אביר ולא סוס ולא כלום. סתם בחור עם אוטו שלוקח אותך לקפה. אבל את כל כך מתלהבת. זה נראה לך כל כך וואו. כי אין לך שום אופציה, כאילו, אין לך מה להשוות בכלל. אז את זורמת, זה נראה לך כמו החתן האידיאלי שלך. כי הוא שנייה הוציא אותך מהפלואו של הבית, של היום-יום, ונתן לך להרגיש מה זה רומנטיקה. והוא בא עם פרחים, והוא מחזר.
ודרך אגב, אתם לא דתיים.
אנחנו היינו מסורתיים גם.
מסורתיים.
מסורתיים, אבל... לא.
כאילו,
זה לא הדת.
סיפורים האלה קצת כמו חרדים, אבל זה לא.
זה לא בגלל לא. הדת, לא, לא,
זה
לא.
זה בגלל המסורת.
לא.
זה הפרימיטיביות.
בגלל... זה ככה אצלנו. ככה שומרים עליכם.
אוקיי. שזה דרך אגב די דומה לחרדים. ככה אצלנו, ככה שומרים.
כן.
שלא תצאו החוצה.
נכון. שלא תתבוללי.
כן.
בשבילהם זה התבוללות.
כן.
עכשיו, סבתא שלי ישבה על הישיבה. זאת השטחנית. אוי ואבוי, מה עשתה לה הנכדה שלה?
מתי ש...
כשעזבתי, אמרה, אני לא מכירה בה. זהו. ומשם אני מגיעה למקלט, לשיחה על מקלט לנשים מוכות. ואני אומרת, אני לא רוצה להיות במקלט. אני מעל גיל 18, הייתי 18 וחודשיים. לא חייבת. המדינה לא יכולה לכפות עליי כלום.
מה עם צבא?
מכיוון שהייתי מסורתית, אז קיבלתי פטור ישר מצבא, והייתי אמורה לעשות שירות לאומי. אבל בגלל שברחתי מהבית, פחדתי מאוד שהם ידעו איפה שירות לאומי. אז לא הלכתי לעשות.
אוקיי.
אז די דפקתי לעצמי את האפשרות לעלות במדרגות קלות יותר בחיים.
ואז, את, אוקיי, 18 וחודשיים, את הולכת למקלט?
אחרי 3 ימים כשהבנתי שאין ברירה.
שאין לך לאן ללכת.
שהייתי אצל חברה, ואמא שלה באמצע הלילה אמרה, אני לא מוכנה שאבא שלה לא ידע שהיא פה. אז היא התקשרה לאבא שלי, ואז אני ברחתי. גם משם. ומצאתי את עצמי ברחוב. עד שהגיע הבוקר, ואז אמרתי, טוב, תנשמי עמוק. לכי למקלט. והלכתי למקלט.
וואי.
מגיעה ילדה חננה למקלט. את יודעת איך זה נראה במקלט?
הייתי שם, כן. זאת אומרת, לא בעצמי, ביקרתי. זה מאוד קטן.
רוב הבחורות הצעירות שמגיעות לשם...
הם עם ילדים בדרך
כלל. לא, לא, לא. זה היה מקלט לנערות.
אוקיי.
שבורחות מהחבר העבריין שלהן.
אוקיי.
ומגיעה רותה, חננה, נכנסת למקלט, מדברת בלשון יחסית נקייה. לא עשתה סקס אף פעם, בקושי התנשקה, לא מבינה כלום מכלום. ובואי, זה...
זה קצת הרדקור.
כמעט חטפתי מכות.
טוב, הזהירו אותך מההתחלה, שתרחמה מדי, תחטפי מכות.
אבל אני מהר מאוד מצאתי את עצמי, אני מאוד אהבתי לבשל ולאפות, זה היה הפורטה שלי. ישר למדתי, נכנסתי שם לאם הבית, התחברתי עם אם הבית, למדתי לעשות קובה, אבל זה בצוהר. זה גם היה בעיר שגדלתי בה, רחוב אחד מהבית שחברה הכי טובה שלי.
וואו.
היא לא יודעת שאני שם, ואני לא יכולה להגיד לה שאני שם. זה בצוהר. זה פשוט בצוהר.
כמה זמן היית שם?
שבוע.
אוקיי, ומה אחרי שבוע?
החבר שלי ממש ביקש מהורים שלו שיסכימו שאני אבוא אליהם. הוא בכה להם כל הלילה, אני לא יכול, אני לא יכול בלעדיה, ואז הם אמרו, טוב, בסדר, אין ברירה. הם מאוד פחדו מהמשפחה שלי, שלא יעשו לו משהו. בסוף הלכתי, בבוקר מצאתי עבודה בחנות של צעצועים, 9 שקלים לשעה. עבדתי 2 משמרות, כשהיה לי את ה-2,673 שקלים הראשונים, שכרתי דירה, פתחתי חשבון בנק, שכרתי דירה, התחלתי את החיים.
ככה, out of the blue?
out of the blue.
וואו.
עבדתי קשה, ואז גיליתי שיש משהו כזה שנקרא אוניברסיטה, אמרתי אני רוצה ללמוד, עבדתי מאוד קשה בשביל להתקבל, לא היה לי את הציונים הנדרשים, כי בגיל 16 הפסקתי כל כך ללמוד, כי אמרתי במילא אני מתחתנת, מי צריך את הלימודים האלה. זה גם משהו שתמיד אבא שלי אמר לי, כל הלימודים האלה, מה אתה עשית איתם?
את הולכת להיות בבית לגדל ילדים.
כן, כן. אז זהו, ומשם המשכתי את החיים.
ואז בעצם?
עשיתי תואר ראשון, תואר שני. הראשון בניהול וכלכלה, התמחות בשיווק. השני במשפטים. אף פעם לא הלכתי להיות עורך הדין. אמרו לי שאני טובה בטיעונים, אז אמרו לי, לכי תלמדי משפטים. אמרתי, זה הרבה יותר עמוק מזה. החלטתי שאני לא רוצה. לא, המשכתי את החיים. כשבניתי לעצמי מעגל של משפחה מתוך בחירה.
היום את לא בקשר בכלל עם המשפחה?
מעט מאוד. אני עם אחותי בקשר מאוד טוב, היא ממש כמו בת בשבילי. וזהו, די...
עם ההורים, עם כלום.
אבא שלי כבר נפטר.
היית בלוויה?
לאט לאט. כן, בטח. גם ישבתי שבעה. חזרנו להיות בקשר, אבל מאוד מאוד מינורי ולא מחייב. קשר שבו לא יוכלו לשפוט את הצעדים שלי כל הזמן.
ואז את בעצם מקימה עסק של שיווק.
בהתחלה הקמתי עסק של קייטרינג.
אה, נכון.
חליתי בסרטן וכשהחלמתי, אמרתי...
גם אם זה עברת, גם את זה עברת.
פעמיים.
וואו.
כן. הרופא שניתח אותי הפך להיות לקוח מספר אחד שלי. יש לי יכולת ליצור חיבורים מצוינים, וזה באמת כלי נהדר לחיים, גם לחברים וגם לעבודה. התחלתי לעשות את האירועים של העשירון העליון במדינת ישראל, ודי הצלחתי.
מה, בקייטרינג?
בקייטרינג. ובגיל 40 אני אומרת, אוקיי, אני רוצה לעשות שוב שינוי, 15 שנה זה מספיק, עבודה מאוד קשה. ואני אומרת, אוקיי, מה עכשיו? שואלת את כולם, מה אני צריכה לעשות שהעולם צריך? מה, מה עוד? אמרו לי, תקשיבי, את אשת שיווק מעולה. את יודעת ליצור רפור, יודעת ליצור חיבורים, תתחילי, תרוצי. חצי שנה אני לא מוצאת לעצמי שם לעסק ומבינה שאני תקועה לו בכלל בשם. ואני הולכת לאיזשהו תהליך של NLP ואני אומרת, תקשיבו, יש לי בעיה, אני לא מוצאת...
תהליך של NLP.
כן. אני אומרת, משהו תקוע, אני לא יודעת מה. אז אני הולכת לתהליך של NLP ואני אומרת לאותה מטפלת, תקשיבי, משהו תקוע, אני לא יודעת מה. לא יכול להיות שבחורה עם ראש כמו שלי לא מוצאת שם חצי שנה. תתמסרי, אמרה, אמרתי, כן, מתמסרת. לקחה אותי לתהליך, בסוף התהליך היא מושיבה אותי, כמו שאני יושבת כאן מולך. היא אומרת לי, אוקיי, רותה, אני יודעת איפה הבעיה. שתפי. את מפחדת להיות חכמה. אמרת, תקשיבי טוב. אני לא מפחדת מאף אחד ומשום דבר. את רוצה לראות את ההיסטוריה של החיים שלי? אני לא מפחדת. אמרת לי, לא, אני אגיד את זה אחרת. מה יקרה אם תהיה חכמה? ואז בלי שאני בכלל מבינה, יוצא לי מהפה המשפט, אני אחטוף מכות. הנה, אומרת לי, על איזה מכות את מדברת? את הבחורה הכי עצמאית שפגשתי. אמרתי, לא, לא, אבל אם אני אהיה חכמה, אני אחטוף מכות. מי אמר לך את זה? אמרתי, לאבא שלי. וסבתא שלי כל הזמן אמרו לי את זה כשהייתי קטנה. שאני יותר מדי, שאני צריכה להיות משהו אחר. ובאותו רגע נפל לי, לא הסימון, פולת שלגים על הראש, התחלתי לפקוט. בכי מטורף. בכי שלא בכיתי נראה לי 22 שנה, של איך זה יכול להיות שאני עושה את זה לעצמי. איך זה יכול להיות שאני עזבתי את הבית של ההורים שלי לפני 22 שנה, את המשפט שמעתי לפני 35 שנים, ואני מסתובבת עם המשפט הזה בראש שלי והוא מנהל אותי. איך זה יכול להיות?
איך זה יכול להיות?
כי זה מה שקורה.
זה מה שקורה כשקול של מישהו ממשיך לדבר לך בראש.
נכון.
וזה בעצם הופך את זה לאמונה מגבילה.
נכון.
שעוצרת אותך.
מנהל את החיים שלך. היא קובעת את הווליום שאתי, היא קובעת את הזוגיות שתיכנסי אליה. היא קובעת הכל, היא קובעת את ההתנהלות שלך ביום יום. את יודעת, אני אתן לך את זה גם בזווית אחר, גם אני כל הזמן הסתכלתי על אמא שלי ואמרתי, ככה אני לא אהיה. והפכתי להיות ההפך הגמור, שזה חיקוי. חיקוי הפוך זה אותו דבר, זה חיקוי. הפכתי להיות ההפך הגמור מאמא שלי, וזה לא היה לטובתי. כי לא הסכמתי שאף אחד ישלם עליי כוס קפה. אם יש משהו שלימדתי את אחותי הקטנה, מאז שהיא בת 4, זה כשאת יוצאת לאן שהוא תמיד שיהיה לך כסף שלך עלייך. גם אם את הולכת למסעדת יוקרה, הייתי אומרת לה, תקחי 1,000 שקל כעלות המנה. שלא יהיה מצב שמישהו משלם עליך כשהוא עושה לך טובה. אם מישהו משלם לך כי כיף לו וכיף לך, נפלא. אבל אל תהיי במקום שאת זקוקה. ואני מחדירה לה את זה לראש, את יודעת, ואני מבינה שזה מה שמנהל גם אותי כל הזמן. כי כשאתה גדל בבית כמו שאני גדלתי, כשאני גדלתי ראיתי את כל האנשים האלה, כולן חטפו מכות. באמת. רובן היו מכות גם פיזיות, אבל זה באמת לא הבעיה הגדולה ביותר. כי מכות פיזיות, את מבינה שמרביצים לך. אבל מכות של הקטנה, זה המכה האיומה ביותר בעולם. ובסוף, גדלים ילדים, שזה מה שהם למדו, זה מה שהם התמיעו לחיים שלהם. וככה אני גדלתי.
שנייה, אני עוצרת אותך, בסדר? כי אני יודעת שמה שאת אומרת, זה שמה שהתמיעו לך בראש זה מה שאת. אבל זה לא נכון במקרה שלך. זה לא נכון. את קודם כל אישה סופר אמיצה. אני לא יודעת אם את אמיצה, כי את נולדת אמיצה, כי אמרת לי שגם אם היו צועקים עליך לא היית מורידה מבט.
לא.
אבל את בגיל 18 בורחת מהבית. זה אומץ, אין דברים כאלה. ולא רק שאת בורחת מהבית, את הולכת לחיות אצל החבר שלך. בגיל 18, שאת יודעת שזה הדבר שהכי אסור לעשות. את אמיצה מאוד מאוד מאוד. ואת בונה קריירה, ואת לא, את יודעת, השלב הבא היה להיות שכירה, כי אין לך כלום בעולם, ולפחות שיהיה לך את המשכורת, נכון? לפחות משכורת. לא רוטה. רוטה מקימה קייטרינג, ועושה עסק. ואחרי 15 שנה היא אומרת, וואלה, לא בא לי על העסק הזה. אז היא עושה, מחליטה להקים עוד עסק, ומה שתוקע אותך זה רק השם של העסק. אז את יודעת, זה לא ניהל אותך שאת לא מספיק חכמה, כי יש לך הישגים, אני אומרת לך, ואת יכולה לסמוך על מה שאני אומרת לך, יוצא דופן. בסדר? אז זה לא ניהל אותך. זה היה שם. זה היה שם, והשלב הבא בהתפתחות היה לשחרר את הקול הזה. שזאת הייתה החלטה, אני מניחה שקיבלתי יחד בתוך התהליך הזה של ה-NLP.
את יודעת איך קוראים לעסק שלי?
חכמה מדי.
בינה שיווקית.
אוקיי.
בינה שיווקית. כי מה שאני באה להגיד זה שיש בי תבונה. ולהודות שיש בי תבונה זה משהו שלא יכלתי לעשות עד גיל 40.
באמת לא יכולת?
באמת, באמת.
לא יכולת להודות, אבל האמנת שיש בך תבונה. את יודעת שאת חכמה.
מסוימת.
אוקיי.
לא עפתי על עצמי. לא הרשיתי לעצמי.
ברור. חונכת על זה שאסור
לא
לעוף על עצמך.
לא הרשיתי לעצמי בכלל ללכת לתפקידים גדולים. לא הלכתי. בלימודים מוצאתי ציונים טובים, למרות שעבדתי רוב הזמן. זאת אומרת, כי הייתי בסדר, כי הסתדרתי. לא הייתי ציונים הכי גבוהים, אבל הייתי ציונים בסדר גמור. סיימתי תואר של 160 נקודות בשלוש שנים, תוך כדי עבודה רציפה, מימון של שכר דירה, חיים. את אומרת שאני אמיצה, ואני אומרת לך שלא מימשתי מהיכולות שלי 30%.
אני חושבת שזה מדהים שאת מרגישה ככה, כי אני יכולה לראות גרסה נוספת של רוטה, בדלתות מסתובבות, אחרת לגמרי. כזאת ש... איפו את החבר שלה, סבא שלה עשה עם האפרסקים, והיא ככה הבינה שזה גורלה, ובגלל שהיא כבר הייתה עם חבר, אז צריך למהר ולשדך אותה, ומשדכים אותה, והיא מקבלת את הדין, והיא היום עם 5 ילדים, לא עובדת, נשואה לבחור גיאורגי כמוה, שעדיין בטוח שאסור לה להגיד זה. הייתה יכולה להיות גרסה כזאת. הייתה יכולה. ויש גרסה אחרת לגמרי, חזקה, עצמאית, מצליחה, עומדת על במות, קוראת להרצאה שלה חכמה מדי, יש לך תוכנית רדיו, לא מפחדת להשמיע קולך, למרות שסתמו לך את הפה. כל החיים, אישה צריכה להיות בשקט, נכון?
לגמרי.
לא נתת לזה לקרות. אז אני חושבת שקודם כל, את צריכה להיות ב... להבין ש... וואלה, כל הכבוד. כל הכבוד. ולא לחפש כל הזמן, או הייתי יכולה להיות יותר. היית יכולה להיות גם הרבה פחות. אז מה שאת זה מדהים, ואת תמיד יכולה להיות יותר, כל החיים לפנייך.
קודם כל, תודה רבה על מה שאמרת עכשיו. זה מחמם לי את הלב. ואני עדיין חושבת שאני השקעתי המון המון שעות טיפול.
ב?
פסיכולוג.
לא, ברור.
השקעתי שעות ושנים. למעלה מ-15 שנות טיפול. כדי להפסיק להרגיש אשמה שעזבתי את המשפחה שלי.
בסדר גמור. אבל טיפול זה בדיוק מה שצריך לעשות. ודרך אגב, כולם צריכים טיפול. כולם. כולנו עוברים בחיים, כל אחד את העקבות שלו. את יודעת, גם לי אמרו בילדות דברים שהייתי צריכה להשתחרר מהם. אותי חינכו, תהי שכירה. תמצאי משרה טובה לאישה שוכל גדל. לא.
בבנק.
לא, מתורגמנית, את טובה בשפות, תהיי מתורגמנית, אולי תלמדי פסיכולוגיה, תתברגי באיזה מקום, תקבלי קביעות. עכשיו, אני עצמאית, כל החיים. זה בניגוד למה שלימדו אותי. אז כל אחד מאיתנו צריך לעבור, ויש שריטות לכולנו מילדות. אני למשל לא מחזיקה כלום נגד ההורים שלי, כי אני יודעת שהם עשו כמיטב יכולתם. כלום. ויום אחד הבת שלי אמרה לי, זה מדהים איך את כאילו, אין לך שום כעס על ההורים שלך. אין לי כעס, למה שיהיה לי כעס? הם עשו כמיטב יכולתם. זה מה שהם ידעו, זה מה שהם גידלו. וגם אני עושה טעויות עם הילדים שלי, בטוח. אבל אני עושה כמיטב יכולתי. אז אני מקווה שהם לא יכעסו עליי. צריך טיפול? צריך טיפול. כולם צריכים טיפול. כולם. את עבר דברים מאוד קשים, אבל כל אחד יש לו את הדברים שהוא החדירו לו בבית ומעכבים אותו ושצריך... אם הוא רוצה להילחם בהם, את יודעת, לא כולם רוצים להילחם במה שדיברו אליהם בבית, אבל אני דווקא חושבת שמה שדיברו אלינו בבית לא בהכרח קובע את עתידנו. לא בהכרח. שאפשר לצאת מזה. שלא משנה באיזה בית גדלת, אם אתה מחליט לקום ולהיות, או את, יותר נכון שאני אגיד, אם את קמה ומחליטה שאת לא נכנעת לדברים האלה, ואת רוצה להיות מישהי שיש לה קול בעולם, ויש לה מקום בעולם, את היא.
לקח לי 40 שנה להכיר בחור, שנתתי לו את המקום הזה, את המקום הזוגי הזה אצלי. 40 שנה. זה לא מעט.
נכון, נכון.
זה לא מעט. וזה קרה רק אחרי... שהדבר הזה ישתחרר.
הפסקת לתת כן, לכל הזה לנהל אותך.
כי אז אני לא צריכה שהוא יהיה החכם, והוא יהיה המצליחן, והוא יהיה מה שנקרא גבר, גבר, גבר. מספיק לי שיהיה לו את הלב שאוהב אותי. וזה קרה בסוף.
אני חושבת שזה יכול לקרות בדרך כלל, כשאת מרגישה שמגיע לך. כשאת מרגישה שמגיע לך שיאהבו אותך, למרות שאולי את חכמה מדי, למרות שאולי את ככה ואת ככה ואת ככה, אבל מגיע לך שיאהבו אותך, אז הוא מגיע, והוא מגיע.
וזה מה שקרה. כי הגיע בן אדם, איש יקר, שאהב אותי בזכות מי שאני, בלי לתקן אותי, בלי לרצות אותי יותר קטנה, בלי לרצות אותי בגרסה של מינימי, שום דבר. את כמו שאת מושלמת.
מדהים.
רק תמשיכי ותעלי. וכשמישהו מסתכל עלייך ככה, שם את גדלה.
נכון.
אני זכיתי.
את רוצה ש... ומה קרה?
הוא נהרג בתאונת דרכים.
איזה אסון, מתי?
לפני 2 שנים ו-8 חודשים. ובאמת, באמת, באמת שלקח לי הרבה זמן לקבל את המציאות הזאת. כי זאת מציאות שלא הכלתי אותה.
זה מאוד מאוד קשה להכיל כזה דבר.
כן. אני זוכרת שכל השבעה אמרתי דבר אחד. איך יכול להיות? הוא אהב אותי יותר מהשורים שלי אהבו אותי. עכשיו, לא התכוונתי לזה כשהוא אהב אותי יותר. התכוונתי לזה שהוא אהב אותי כמו שההורה אוהב אותך. בלי תנאים. בלי לרצות שתהיה משהו אחר. והדבר הזה הוא כל כך, כל כך חזק, שכשהוא נלקח ממך, זה באמת האדמה פערה את פיה. החלק הכי קשה היה שאני החלמתי מסרטן, וזה הזמן שלנו היה לחזור לחיים תקינים, ואז הוא עשה את התאונה. וזהו, ואני רק יודעת ש... אני אגיד לך עוד משהו. אני מאוד 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 פחדתי ממצלמה. היה לי פחד מצלמה אמיתי, מושרש. לא סלפי, כלום. והתחלתי להרצות וניסיתי אחרי המחלה, אמרתי, טוב, אני מנסה להתמודד. ועשיתי את השידור הראשון ברדיו, וזה מצולם, וזה בלייב, זה לא בעריכה, זה בלייב. עשיתי שידור שני, והוא ישב לראות את השידור, והוא בא הביתה אחרי. והוא אמר לי, תקשיבי אותה, זה מה שאת צריכה לעשות בחיים, את צריכה להיות על הבמות, להרצות ולהנחות. זה מה שאת עושה. אמרתי לו, נראה לך, תראה, העיניים זזו לי לפה, השערה עמדה שם, מה פתאום? תשבי לי שזה מה שאת עושה בחיים. נשבעתי. יומיים אחרי זה הוא מת.
וואו. אני חייבת להגיד לך על זה, בתור מי שהתמודדה גם עם מקרי מוות קשים ופתאומיים, שהדרך שלי להתמודד עם זה, אחרי שקראתי המון דברים על למה אנשים... זה שהנשמה שלו היה לה תפקיד בעולם, היא עשתה את התפקיד שלה, היא המשיכה הלאה, והוא בסדר עכשיו. זה הדרך להתמודד עם זה. זה באמת, ואני מאוד מאמינה בזה. נשמה יורדת לעולם, יש לה תפקיד, עשתה את התפקיד, שימה אותו.
תראה, היו לי שיחות עם אלוהים, בלילות הלבנים מאוד לבנים שיש אחרי. אמרתי לו, תקשיב, בוא נעשה עסקה. אני אסע, גם ככה אני בוכה כל הדרך. תקע אותי על איזה עמוד, אל תהרוג מישהו אחר. אבל תעלה אותי למעלה אליו, נו, מה עכשיו? עד שמצאתי אותו. וכשזה לא קרה ולא קרה ולא קרה, מישהי באה ואמרה לי, כמו שאת אומרת לי עכשיו, משפט שהוא משפט מכונן, היא אמרה לי, לך יש עוד תפקיד פה. תמשיכי לספר את הסיפור. כי אולי אמא אחת, אולי אישה אחת, אולי ילד אחד, ישמעו מה שיש לך לספר. והסתכלו על זה קצת אחרת. תראה, אני גם בלי ילדים. ואנשים מאוד מאוד שואלים את השאלה. כל הזמן. למה נך ילדים? כי את לא יכולה או כי את לא רוצה? מרשים לעצמם מה שאסור לשאול. ובהתחלה הייתי מאוד מאוד נפגעת ונחנקת לפעמים, ואז יום אחד, בסיטואציה מאוד מאוד לא נעימה אצלי בבית, אמרתי, איך אני יוצאת מהשאלה הזאת? מצאתי תשובה מצוינת. והתחלתי לענות, אלה הקלפים שקיבלתי, אני משחקתי איתם הכי טוב שאני יכולה.
וואו. רותה, וואי, איזה פרק מטורף. אני מאוד מודה לך. באמת, אני חושבת שאנחנו יכולים לדבר עוד המון, אבל אולי נזמין אותך לעוד פרק, כשנדבר על קלפים שמקבלים. ובינתיים אני רוצה להגיד לך תודה, על הגילוי לב, על הסיפור המטורף הזה. ותודה שבאת, ותודה שחלקת, ואם מצאתם ערך בפרק הזה, תעבירו את זה בבקשה הלאה, כמה שיותר. תודה ונתראה בפרק הבא.
תודה רבה.